ב-7 בנובמבר יערוך המכון כנס בינלאומי, שיתמקד בסוגיות כגון פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן דיגיטלי. כדי לדון בתוכנית הכנס ובסוגיות הבולטות שיעלו במהלכו, עמנו שניים, תת-אלוף במילואים איתי ברונס, סגן ראש המכון למחקר וראש תוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט-אמת ופייק ניוז, וירדן ותיקאי, לשעבר מנהל מטה הסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. שלום רב לשניכם.
שלום.
איתי, אנחנו קודם כל רוצים לשמוע מה התוכנית של הכנס, ונציין גם ברקע שזו השקה של שיתוף פעולה עם מכונים בינלאומיים, אז מי השותפים הנכבדים מחול, איזה גישות יוצגו במהלך הכנס בסוגיות שעומדות במרכזו, וגם מה צפוי בסדנת המומחים שתתקיים במהלכו.
הכנס שהכותרת המלאה שלו הוא ביטחון לאומי, ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי, הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, המכון שלנו, לבין שני גופים שגם להם יש תוכניות שעוסקות בנושא שדומה לתוכנית שבו עוסקת תוכנית ליפקין שחק. הגוף האחד הוא הקינגס קולג' הבריטי, אוניברסיטה המפוארת, שלהם יש תוכנית שנקראת Strategic Communication. התוכנית הזאת עוסקת במה שהמושג העברי כנראה הכי קרוב אליו, זה הקרב על התודעה או מבצעי השפעה. זה האופן שבו ניתן היום לעצב מחשבות, הבנות, פעולות, באמצעות מבצעי השפעה. אז זה הקינגס קולג' הבריטי. הגוף הנוסף הוא מכון רנד האמריקאי, גוף עצום, 2,000 חוקרים, שלהם יש תוכנית שנקראת Truth Decay, ריקבון האמת. וכמונו, הזווית שלהם יותר דומה לזווית שלנו, הם מדברים על הירידה בחשיבותן של עובדות בשיח הפוליטי, בתהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו, בתוכנית ליפקין שחק, מדגישים את המושגים פוסט-אמת, פייק ניוז, כמשקפים קושי הולך וגובר לברר את המציאות בגלל שילוב של גורמים. אז לכנס יש בעצם שני חלקים. החלק אחד הוא יום פתוח לקהל שתכף אני אספר עליו, והחלק השני הוא סדנת מומחים שאליה מגיעים באמת מומחים מכל העולם. ננתח שם מקרי מבחן, נתפצל לכמה קבוצות עבודה שיעסקו בכיווני פתרון אפשריים, בתחומי קבלת ההחלטות, בתחומי השיתוף פעולה הבינלאומי, רגולציה, טכנולוגיה, ואפילו חינוך שנתפס כאחת הדרכים לעזור גם לציבור הרחב וגם למקבלי ההחלטות להתמודד עם האתגרים החדשים. היום הפתוח כולל שורה של הרצאות ופאנלים. ידבר בכנס הזה תת-אלוף רונן מנליס, שרק לפני זמן קצר עזב את תפקיד דובר צה"ל, והוא ידבר על המלחמות החדשות בעידן הרשתות החברתיות. זה עוד כפוף לאישור סופי, אבל אני מניח שזה יסתדר. יגיעו מרצים מחול שיעסקו בתופעת הפוסט-אמת. יהיו לנו פאנלים, אחד מהם יעסוק בביטחון לאומי, שירדן שתכף ידבר הוא אחד הדוברים בפאנל, פאנל נוסף יעסוק באתגרים לדמוקרטיה, ובין לבין ידברו אנשים כמו חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, שגם הייתה חברת קבינט ויכולה לספר על האתגרים של בירור המציאות מתוך החדר הסגור בעת הנוכחית, וגם כמובן הייתה שרת משפטים בתקופה ש דובר על חוקים להסדרת לרגולציה של הרשתות החברתיות. אלוף בן, דובר עורך הארץ, שידבר על האתגרים של מערכת עיתון להתמודד עם העידן הזה. יאיר לפיד, שגם יש לו את הרקע התקשורתי וגם היה חבר קבינט. גיל שווד, כמייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, על ההתמודדות של עולם הטכנולוגיה עם הבעיה הזאת.
ירדן, אתה אחד הדוברים בכנס, ותציג שם את נקודת מבטך על אתגרים תודעתיים, כמי שכיהן בתפקידים של ייעוץ והסברה בממשלה ובצבא. איך הדברים האלה מתחברים?
בלי שום ספק, ולדעתי מכירים בכך גם מקבלי החלטות הבכירים ביותר, נושא ההסברה, התודעה, איך שתקרא לו, הזירה הציבורית, הוא אתגר לאומי ממדרגה ראשונה. אני הרבה פעמים מצטט את ראש הממשלה נתניהו שאמר באחד הדיונים שלנו שבעצם הממשלה מנהלת ארבע חזיתות תמיד. את החזית המדינית, החזית הצבאית, חזית העורף והחזית ההסברתית. כלומר, את הזירה ההסברתית, וצריך לנהל את ארבעת החזיתות האלה בעת ובעונה אחת. והמאמץ התודעתי צריך תמיד לתמוך במאמץ המדיני בסך הכל של המדינה, אבל הוא אמצעי מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בעידן של היום, של הרשתות החברתיות שאיתי דיבר, ושל הפתיחות הגדולה, וגם של המיסאינפורמציה והדיסאינפורמציה. מיסאינפורמציה, הבלגן באינפורמציה. דיסאינפורמציה, אינפורמציה מוטעת שבכוונה מכוונת נגדך ונגד גורמים אחרים כדי להרפל. אין שום ספק שאנחנו כמערכות מדינתיות צריכות להיות בשפיץ של המאמץ התודעתי, והמאמץ צריך ללוות את תהליכי קבלת ההחלטות, בוודאי בסוגיות המדיניות, ביטחוניות, הלאומיות, לכל אורך הדרך, עמוק בפנים.
אתה יכול לתת איזושהי דוגמה לאתגר שליווה אותך במהלך שנות כהונתך בתפקידי ייעוץ והסברה, ולדעתך אולי לא מתמודדים איתו בצורה מיטבית עד היום, או לחילופין, שבתקופתך נמצאו פתרונות שקודם לכן לא היו בנמצא.
אני חושב שבתקופתי נמצאו הרבה פתרונות, אבל there's a long way to go, הדרך עוד ארוכה. אני חושב שהשילוב שלנו, אנשי ההסברה, מומחי התודעה, בתוך תהליכי קבלת החלטות הוא חשוב מאוד. דוגמה טובה לכך, ויש עוד דוגמאות שלא הצליחו, אבל דוגמה טובה לכך, למשל, בסיפור ארכיון הגרעין האיראני. ארכיון הגרעין האיראני היה מבצע של המוסד, מבצע מסווג ביותר כמובן, עם כל הדברים. הוחלט על צוות מצומצם מאוד של אנשי משרד ראש הממשלה, שאני ביניהם, יחד עם מוסד כמובן, שעבד חודשיים לפני על איך מוציאים את הדבר הזה לעולם, איזה שימוש עושים במידע הזה, איך עושים את האפקט הגדול ביותר כדי להשיג מטרה מדינית. והמטרה המדינית הייתה, בעת הזאת, הייתה לסכל את הסכם הגרעין האיראני, שלדעת הממשלה וראש הממשלה היה הסכם שהוא גרוע. ולכן זאת הייתה בהחלט דוגמה טובה לעבודה של גורמי ההסברה, מדיניות ומודיעין, בתוך תהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו לא היינו בסוד המבצע כמובן, ואנחנו לא צריכים להיות בסוד המבצע, צריכים להיות אנשים מצומצמים, מספר מאוד מצומצם של אנשים שעוסק בזה, אבל מיד לאחרי זה, לאיך אתה מוציא את זה אחרי זה לעולם, מי קהלי היעד שלך, איך אתה מעצב את זה בצורה הטובה, זו דוגמה טובה, אבל יש הרבה מאוד מקרים שזה לא עבד ככה, ואני חושב שזה לא נכון, וצריך כיום לשלב בכל התחומים, כמעט בכל ההחלטות, ודאי בתחום המדיני-ביטחוני, את אותנו, את הגורמים שעוסקים בהשפעה. היום הזירה הזאת היא זירה שאתה חייב לקחת בחשבון. הרבה פעמים אפילו אתה תראה מבצעי תודעה שהם מייתרים מבצעים קינטיים, בסדר? למשל, סיפור, או ממנפים אותם. בסדר, למשל סיפור המנהרות, המנהרות בצפון, בסדר, מגן צפוני. למשל, שההחלטה היה אפשר לעשות את הדברים האלה בשקט, אבל הייתה החלטה להתלבש על הדבר הזה. למשל, אירוע אחר, תיק הגולן, שהייתה חשיפה של אמן, של המודיעין, של אגף המודיעין בצהל, יחד כמובן עם דובר צהל והכל, כדי לחשוף את תשתית חיזבאללה שם במקום לתקוף אותה או לפני שתוקפים אותה. יש עוד סוגיות רבות שרואים אותם. עכשיו בעת האחרונה התעסקנו בסוגיית הטילים המדויקים, או פרויקט דיוק הטילים, שהיו חשיפות גם של הצבא. היו חשיפות שאנחנו עשינו גם פה עם אתרים נוספים של הגרעין האיראני, למשל טורקוז אבד, שראש הממשלה הציג את זה באום רק בשנה האחרונה. לפני כשנה, ואחרי זה קראנו בתקשורת, אני לא רוצה להיכנס למידע כמובן, שגם פקחי האום של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הגיעו למקום, וכנראה מצאו שרידים באמת לחומרים רדיואקטיביים, ועל ידי כך הגעת להפללה בעצם של האיראנים. כל הדוגמאות האלה, ויש הרבה מאוד דוגמאות נוספות שאני יכול לספר, הם סוג של מבצעי תודעה, בין אם הם בתחום הצבאי, בתחום המדיני יותר, אבל התכלית העיקרית שלהם זה להביא להשפעה, השפעה בינלאומית, ולהביא לתמיכה במדיניות הישראלית, שיש לה מטרות ברורות בסוגיות השונות, אם זה בזירה הפלסטינית, בזירה האזורית, בסוגיות האיראניות השונות, יש פה הרבה סוגיות איראניות, לא רק הגרעין האיראני, ובסוגיות נוספות.
אני רוצה לשאול את שניכם לסיום על נושא שבעצם מקיף את כל הכנס הזה, כמו שרואים בתוכנית שהצגת קודם מאיתי, וזה חדירת הרשתות החברתיות, לא רק כפלטפורמה שעליה מתנהל שיח, אלא גם כזירה שבה נוצרים איומים וגם ניתן מענה לאיומים. האם לדעתכם זה מאפיין של תקופה מסוימת, או שיש כאן בעצם שינוי בדרך שבה חושבים על ביטחון, אתגרים של ביטחון לאומי, וגם על כמובן אפילו מענה לאתגרים ביטחוניים, שכמו שציין ירדן קודם לכן, יכול אפילו לייתר או להפחית את השימוש באמצעים קינטיים, כדי לתת פייט לאויבים שלנו.
השאלה מה חדש, מה פה בעצם חדש, מרחפת מעל כל העיסוק בעניין הזה, כי הרי נושא הדיסאינפורמציה והקושי לברר את המציאות, הם מלווים אותנו הרבה מאוד שנים, והאמת שהכנס הפתוח לקהל אפילו ייפתח במושב על השאלה מה חדש, שבו אני אשוחח עם ראש התוכנית המקבילה בקינגס קולג'. ההשקפה שלי היא שיש פה גם בעיות חדשות, ויש פה גם הזדמנויות חדשות. זאת אומרת, אכן הנושאים האלה מלווים אותנו הרבה שנים, אבל המהפכה הטכנולוגית, ולא רק היא, אלא גם התפתחויות חברתיות ופוליטיות, התפתחויות רעיוניות ועניינים נוספים, יצרו איזה חיבור שמייצר סביבה אחרת לגמרי. לא נפרדנו מהבעיות הישנות, חלק מהן הועצמו במפגש עם מהפכת המידע, אבל יש לנו בעיות חדשות שבהן יעסוק הכנס.
אני אתרגם את מה שאיתי אומר לפרקטיקה של העולם שלנו. אחד, בסעיף ההזדמנויות, בסדר? סעיף ההזדמנויות נותן לנו הזדמנות גדולה מאוד לעקוף את כל התקשורת המסורתית, שלעיתים היא קשה לנו מאוד, התקשורת הבינלאומית, שדרכה בעצם עוברים המסרים הישראלים, של מה שנקרא מנגנון ההסברה הישראלית, ולהגיע ישירות לקהלים. לטרגט את המסר שלנו לקהלים יהודיים, להפיץ אותו באמצעים טכנולוגיים, להכניס שם מגוון רחב של מידע. חלקו מידע יכול להיות ממותג עם מדינת ישראל, וחלקו יכול להיות גם מידע שהוא לא ממותג עם מדינת ישראל, הוא לא כל דבר חייב להיות מידע רשמי. כלומר, בפן הזה יש הזדמנות גדולה. בצד של הבעיות, בהחלט זה מאפשר גם לצד השני, לעשות קמפיינים גדולים מאוד ברשתות החברתיות, עם השקעה גדולה מאוד של מאמצים, כסף, נטוורקינג גדול מאוד, ויש אוקיינוס גדול של עוינות נגדנו גם ברשתות החברתיות. כלומר, זה נכון שיש לך הזדמנות, אבל מצד שני, הכוחות שעומדים מולך והאמצעים שהם יכולים להשתמש בהם, גם כאמצעים תקציביים, גם ככוח אדם, גם כאמצעים טכנולוגיים, גם בערבוב בין פייק ניוז בין אמת לשקר, גם דיסאינפורמציה, כלומר הצפה של מידע, מאפשר להם כמובן גם לתקוף אותך בצורה הרבה יותר גדולה, ואנחנו מפתחים תמיד מנגנונים כדי לנסות לשחות בים הזה בצורה הטובה, איך אתה מזקק את הדברים שהם פייק לדברים האמיתיים, איך אתה על ידי כך אולי גם מערער את הצד השני, את האמינות של הצד השני של היריב, יש לי דוגמאות ספציפיות שכמובן אפשר לתת בנושאים האלה, כלומר זה מחייב גם אותנו להערך לא רק לתת מידע פוזיטיבי ופרואקטיבי, אלא איך לסכל ככל שאפשר גם את המאמצים של הצד השני, והם מאמצים חזקים מאוד וגדולים מאוד ומשפיעים מאוד ואפקטיביים מאוד לצערנו.
אז לסיום נאמר שהכנס פתוח לקהל הרחב ב-7 בנובמבר, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. הוא יתקיים משעות הבוקר ועד לשעות אחר הצהריים, הכניסה ללא תשלום, ויתר הפרטים באתר המכון. תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה רבה.